אנחנו באמונה לקראת סוף עמידה, נכון? סעיף כף ה' מידות ראייה, כן. תכוון אותם? לא יכולת לעשות את זה יותר טוב. אחרי מוסר אביך, זה מיד אחרי מוסר אביך. לפי א' ב', אז אמונה זה די בהתחלה. אז אנחנו בקפה. סעיף קצת קצר. לא יודע אם להתעכב עליו יותר מדי. שני דברים צריכים להתברר כדי לעמוד על אופייה של האמונה המחזירה את הוד החיים למקומו. א', האמת האלוהית, ב', הצורך הגדול שיש לכלל והפרט בידיעת אמת זאת. טוב, אז יש פה כאילו שני אופקים שהרב נותן משימה לדורות שצריכים להתברר כדי לעמוד על אופייה של האמונה. האמונה כידוע חטפה מכה לא קלה לדורות האחרונים, וכדי להעמיד את האופי שלה חזרה ולהחזיר את הוד החיים למקומו, כן? הביטוי הזה להחזיר את הוד החיים למקומו, לתרגום בסיסי, לא יותר מדי להיכנס, כן? זה שבאמת יש את החיים ויש את ההוד שלהם. זאת אומרת חלק מהתכלית של האמונה שאדם לא רק יחיה את החיים כמו שהם באופן טבעי, אלא גם ירים אותם לאיזה רמה יותר אצילית, יותר גבוהה, שאיפות, יותר אידיאליות, יותר... זה נקרא הוד החיים. והתנועה היא כזאת, אפשר להגיד את זה ככה, שככל שהתקרה שלך יותר נמוכה, אז רואים איך האידיאלים מצטמצמים. זאת אומרת, אם... אפילו ברמת המודל לחיקוי, נגיד את זה בדוגמה הכי גרועה, כן. זאת אומרת, כשהמודל לחיקוי הוא בן אדם, עם כל הסיבוכים שלו ועם כל הזה וכל אדם, לא משנה כרגע, וזה הולך וגם מתמעט, בהתחלה זה היה אנשים מורמים מהעם, היום זה סלב אחד, אבל ככל שהתקרה של התרבות היא יותר נמוכה, אז החיים הופכים להיות יותר מלוכלכים. מחוספסים, יותר גסים, יותר פשטניים, רדודים, שטוחים, משהו זה. וככל שהתקרה יותר גבוהה, כשהתקרה ודאי הכי גבוהה היא סוף ברוך הוא, כן? אז החיים הם הרבה יותר עשירים ופתוחים ובכלל מחפשים. הבעיה הכי קשה ברוחניות זה לא רוחניות רעה או בלבולים רוחניים, זה סבבה, אשריך, כן? אבל הבעיה הרבה פעמים שבכלל אין רוחניות, בכלל אין אמון שיש דבר כזה. רוחני זה נשמע משהו עברירי, עזוי, לא קיים, פילוסופיה, אנשים עזויים, זה אנשים רוחניים. לא מבין את ה... כאילו, עכשיו, ככל שהתקרה יותר נמוכה, העולם הרוחני הופך להיות כאילו לא, אפילו לא אופציה, לא, אין סיכוי שתחפש אותו אפילו. הרבה פעמים אנשים מתארים את זה שפתאום נפתח להם איזה ערוץ של חיפוש רוחני, והוא אומר, אני לא מבין איך 20 שנה לא קלטתי בכלל שיש דבר כזה. איך לא ראיתי, כאילו, זה אז כאילו הייתי בתוך איזה קופסה כזאת, בתוך איזה מרחב מצומצם, ששם התנהלו הדרמות של החיים שלי, והסמכות, והדיכאונות, והזה, וסלטות באוויר. אבל הכל היה עם תקרה מאוד נמוכה. במובן הזה, האמונה פותחת התקרה. יפה בכלל את כל הקומה, הרוח האנושית, כשהיא טובה, כשהיא אמונה לא מכניעה ומחלישה. כן? עכשיו, בשביל להחזיר את האופי הבריא של האמונה, צריך לחזק שני דברים, או ליצור שני דברים. אחד, הבירור של האמת האלוהית, הוא קורא לזה. שתיים, הצורך הגדול שיש לה כלל והפרט בידיעת אמת זו. זאת אומרת, קודם כל, האתגר הראשון זה דעת אלוקים. זה באמת שהתפיסה של תפיסה שלנו את אלוקים תהיה תפיסה עמוקה, פנימית, רציונלית, לא דמיונית, לא מטומטמת, לא מלאת פחדים. שזה הרב צועק בהרבה מקומות. אתם רוצים לראות דוגמה? בוא, אז בוא נחפש לכם פה, יש בספרים אחרים הרבה, אבל בוא נראה, יש נדמה לי פה בכבוד. תראו פה, יש גם בהירה, יש גם בהירה, אבל אנחנו נלך על כבוד, נראה לי זה יותר... נתפוס איזה פסקה כזאת לפנים. כבוד ג' ראיתם? הגעתם כף, כבוד? כבוד אלוהים, כן. הרב פה מטפל במושג שקוראים לו כבוד אלוהים. מופיע הרבה בתנך, נכון? כבוד השם, כבוד אלוהים. בכלל זה מושג שבמסורת הוא מאוד זה. מה?
ולא כל הארץ כבודו.
וגם בזה, יש הרבה עניין של כבוד, יש גם גילולים של כבוד. בית כנסת, נשק ספר תורה, תעשה כבוד. יש הרבה, מה? כן, ברור, כן, אשכנזים אין להם כבוד לכלום. עכשיו, בכל אופן, אז הרב אומר, זה חרב פיפיות. המושג כבוד אלוהים זה חרב פיפיות. כמובן שזה, יש פה שתי צדדים, ותחת מושג זה מונח הגבורה, זה יכול להרים את האדם, יכול להפיל אותו, והרפיון. כשהאמונה היא בריאה, וכשאתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, במה שאנחנו יכולים להבין, וכשאתה מבין מלכתחילה כל מערכת היחסים בינך לבין הקדוש ברוך הוא היא בריאה, עוד לא ניכנס לזה עכשיו בדיוק מה הכוונה, כן? אז הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם. כשאדם נותן לכבד את השם, זה לכבד את החיים. זה להגיד לחיים האלה יש טעם, יש בהם עומק, יש בהם שעשוע פנימי. זה נקרא לכבד את השם. זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך את הכבוד שלנו. כשאנחנו מכבדים את השם, אנחנו בעצם אומרים, זה לא סתם עולם, בלי כלום, בלי שום תכלית, בלי שום זה, זה משהו מתחתי כזה שמתנהל באיזה חוקי טבע, והכל מכניקה עיוורת כזאת שגורסת אנשים ומחיה וממיתה אותם, לא יודע מה, כן? כבוד השם, זה אומר שאתה מכבד את המציאות, כל מיני יש בה סוד, יש בה עומק, יש בה משמעות. זה כבוד השם. במובן הזה זה נותן לאדם דרייב, זה נותן לו גבורה, זה נותן לו שמחה. בואו נקרא את זה בפנים. הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוהים ותכונתה העליונה, הגוררת אחרי את רחשי הכבוד היותר עליונים, מתגברת בעולם. זה מצב טוב. כשאדם מרגיש יש טוב בעולם, טוב הזה מוביל את העולם, הוא רואה אותו, הוא שמח בו, זה מרים לו את הראש, זה נותן לו אופטימיות, זה נותן לו אמון בחיים וזה. אבל, על הצד השני, בני האדם הנפחדים ונרעשים, טיפוסים שנפחדים ונרעשים, כנראה שהרב פגש הרבה כאלה, שעולם המפגש עם הקדוש ברוך הוא רק פחד ורעש. זה מה שעושה להם. כן, התפיסות באמונה שלהם הן מאוד פרימיטיביות, ובמובן הזה הם יוצרים, התוצאה שלהם בנפש זה חרדה, ומהומה. היסטריה. זה המפגש עם אלוהים. המפגש אלוהים מוליד היסטריה בנפש. במצב כזה, מתוך פחדם, אינם שמים הלב, ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוקי ובחקר כבודו. ברוב שהם פוחדים מהשם, הם לא מעיזים לשאול שאלות. הם לא מעיזים לחקור. חס ושלום. מאמינים. ואז התוצאה זה שהציור עצמו נהפך להם לרועץ. הציור הזה של כבוד אלוהים, מה נהיה ממנו? נהיה ממנו, תראו, הרב מיד מפרט את זה. דבר רע, כבוד אלוהים הופך להיות דבר רע. שחובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית, בעצם שואב כבוד לאין חקר. זה נורא. זו טענה חילונית מוכרת. מה זה אלוהים? זה רודן, כן? שכל מה רוצה כבוד, תעשו את המצוות שלי, תעשו את זה שלי, כן? תכבדו אותי, תשק, פה, שם, כן? וזה אין סופי. כאילו, זה רודן, זה לא רודן אנושי, שאתה יכול להתחמק מנו, שאתה... ולא כל הארץ כבודו. זה פסוק שלכאורה, כשדעת אלוקים היא בריאה, זה פסוק משמח. כשדעת אלוקים היא חולה, זה פסוק נוראי. אין פלטות, הוא רואה הכל אח שלו. יש לו מצלמות בכל הזה. עין רואה ועוד... ואז, והוא רוצה את כל הזמן עצום את לב שלך, ואת הכבוד, ואתה תיתן לו כבוד, ולא תיתן לו כבוד, הוא יכנס בך. אז... היא משפלת בקרבם רגש הדין וטוב. במקום שהמילים המופלאות, כבוד השם, והפסוק הנפלא, גילוי השם של מלוא כל הארץ כבודו, במקום שהוא ירים את האישיות, אז הוא משפיל אותו. ומהפכת אותם, תראו, זה משפט מאוד קשה, לעבדים עצובים ואכזריים. אם הקדוש ברוך הוא אמר לכם, מה הוא הארס, אף אתה הארס. כן. שם ירחם. הם הולכים בדרכם, עבדים עצובים ואכזריים. הכל, תפיסת העולם הופכת להיות אלימה. אם מלכתחילה הוא קורא את כל הדמות האלוקית כדמות אכזרית שטובעת ורודפת ומחלה וזה, אז כל החיים הופכים להיות קצת כאלה. ומי שלא מסכים לי, ומי שלא זה, ומי שפה, אז הוא פה, נחתוך אותו. ויש בכלל רבים על הרודן, כאילו, מי יותר נחשב בעיני המלך, כאילו. שונאים זה את זה ושונאים את אלוהים באמת, בתוכיות ליבם. בסוף הם שונאים את אלוהים, כי אף אחד לא אוהב אדון. אדון כזה, רודן, מי אוהב רודן? יכול להיות שאתה פוחד ממנו, יכול להיות שאתה עושה כל מה שהוא רוצה. אבל אוהב אותו? בחיים לא, שונא אותו. זה מה שהתוצאה בסוף. שבתוכיות הלב נוצרת שנאת אלוקים. אף על פי שיאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם, ובעזרת השם הכל פיקס, פורמלית, בפיו ובשפתיו יכבדו וליבם רחק ממנו. חותם בדברי ישעיה. טוב, אז אני חוזר לפסקה שלנו. זה נקרא קודם כל להבהיר את האמת האלוהית, על מה אנחנו מדברים. יש הרבה דמיונות, הרבה טעויות שהצטברו בתוך מושג האלוהים. זה הרב כותב על זה כל חייו, הוא אחד הדברים שהוא הכי נלחם בהם. כל המאמרים, דעת אלוקים, יסורים ומרכיב, הרבה מאמרים שהרב כותב הצטברו במשך הדורות, כל מיני סיבות, לא משנה כרגע מה הסיבות, הצטברו הרבה הרבה דמיונות וזוהמה בתוך הציור שלנו של דעת אלוקים, והוא מנהל אותנו, וכשאנחנו מתנהלים על פי הציור השגוי, ולפעמים הציור ממש הרע, אז התוצאות הן... בסוף הרב אומר, זה גם מזמין כפירה. הציור הדמיוני, לא יכול להיות שבשלב מסוים יקום יהודי גאה, ברוך השם, ויפעט בראש של היפץ את האליל הזה. זה הצד הטוב שבכפירה.
אפשר להגיד משהו דומה לכל האנשים כאילו ש... שמתייחסים בתמימות כאילו לכל מיני דברים פנימיים, או שלא מפחדים להתקרב לזה, או מפחדים לפתוח את זה כאילו עד שהם לא, אתה יודע, כאילו כי זה כל כך משהו עליון, יש איזה קשר שזה פשוט...
תסביר לי מה
הכל דברים פנימיים.
מה אתה מתכוון דברים פנימיים?
דברים פנימיים זה, לא יודע, נגיד דעת אלוקים, תגיד ל... נגיד תגיד למישהו, מישהו, לא יודע, מישהו בית. יש לך אנשים שבשיעור בית נגיד תגיד להם, תשמע, אני לומד דעת אלוקים וזה, אז אתה יודע, הסתכלו לך בעין עקומה כזאת, אתה יודע, מה אתה דפוק, כאילו, מה... אתה לא, אתה כאילו, אתה צעיר, אתה עוד לא רואה את העולם, עוד לא זה, ואתה כבר מתעסק בדברים כאלה.
כן, זה תלוי, יש בזה שני צדדים, יש בזה צעד שיכול להיות שאתה פשוט לא מקצוען, כאילו מה אתה קופץ לי לקורס שנה ג' אתה לא חביבי, תגב את החלב ותתחיל פה, אז לקש את הסביב, זה יכול להיות, לא יודע, לא יודע, מצד שני, שאלות הן תמיד טובות, ואם דבר הוא יכול לענות לך, ויכול, אם אתה מרגיש שהאמונה שלך היא בוסרית, או היא לא מפותחת מספיק, אתה מרגיש שאתה צריך פיתוח שם. קדימה, תפשיל שרבולים, תתחיל...
אז אתה אומר ש...
תתחיל להתנפץ על זה. לא באחד, שוב, ברור שצריך איזה סולם בשביל להגיע, סולם שמוצב ארצה למקום שאתה נמצא בו עכשיו. כן. אבל לא צריך לפחד יותר מדי.
כן.
יש בזה מבחן מאוד פשוט, אתה לא צריך אמירה של אף אחד. קח את הספר, תקרא עמוד, תראה אם אתה בכלל באזימות לעניין, אם לא, אז לא, עדיין לא. מבחן התוצאה הפשוט הזה הוא נראה לי הכי אמיתי.
כן. וזה קשור כאילו לאנשים פה שמתאר, נגד אנשים ש...
נפחדים ונרשים, לפעמים. כן, תראה, בדור שלו ודאי זה היה קשור, מה שאתה אומר. כי אנשים שאלו שאלות, ואם היה לה איזו שאלה, שאלה הייתה פגם באמונה. הרב אומר, אפור, שאלה זה פיתוח של האמונה. האמונה בבסיס שלה היא בוסרית, כשאתה עובר דרך שאלות, לא בצורה מערערת להכיס. אתה עובר דרך שאלות של ברור, איך אני מתפתח בדברים, איך אני לומד תחום, עד שאתה לא שואל עליו שאלות, אתה לא מבין אותו. זה כאילו, כל צורת ידע זה ככה. אז שאלה, זה אומר שאתה מתפתח. זאת אומרת, רגע, הרי לא יכול להיות שאדם יקרא מאמר של חז"ל על השגחה. בעבור לשון הרע תינוקות מתים. לא יודע, בעבור נדרים... לא יכול להיות שלא יהיה על זה שאלה. איתך, מה אתה מדבר? מכיר צדיקים ש... ולא... הרגו להם, נפטרו להם תינוקות והם צדיקים. סוכר, אבל מכיר אנשים שהפה שלהם ג'ורה והילדים שלהם חיים כבר עד 120. שאלה, אתה חייב לשאול אותה, אחרת אתה לא מבין את חז"ל, אתה לא מבין. אז על מה הם דיברו? איפה זה ניכר? איפה זה לא ניכר? מה ההקשר של זה? אתה לא מבין מה חז"ל אמרו בכלל. אתה עושה סטיקר כזה, טיק טיק. אז אתה חי בסרט. באמונת פוסטר, כאילו. וזה גם יתנפץ לך מתישהו במציאות, בסוף זה. מישהו ינער אותך, כאילו.
אחד שני, אבל אתה לא יכול לעשות את זה על כל אימת חז"ל.
בסדר, אמרתי, בצורה של לימוד, לא בצורה של ערעור, כל דבר, בום, בום, בום.
כן,
ערעור. עכשיו יש לי זמן להתפנות לזה, זה כרגע מעניין אותי, זה כרגע לב שלישה, וזה הסוגיה. עכשיו אני מעמיק בזה, זה ברור שזה, אנחנו קודחים נפט, כאילו, במקומות מאוד מסוימים, אנחנו לא, אנשים לא קודחים נפט בכל מטר, כי אולי יש פה נפט. איפה שאתה מרגיש, יש סיכוי לנפט, אז אתה קודח. יש כאלה שחופרים בכל מקום, זה בעיה קשה. מחלה בין אישית ידוע. טוב, אז זה דבר ראשון, האמת האלוהית. קודם כל נקות את כל הפסולת שנצברה סביב דעת אלוקים, סביב המושג של אלוהים. הדבר השני, והוא לא כמו הדבר הראשון, זה במובן הזה, זה כאילו חקירה שכלית, עיון פנימי, אני קורא לזה, אפשר להגיד תיאורטי, כאילו, אני לא מחפש לזה השלכות, לא מחפש, כרגע אני לומד את הנושא בצורה רצינית. הדבר השני, הוא אומר, הצורך הגדול שיש לכלל ולפרט בידיעת אמת זאת. כי אנחנו יכולים, בית הוא קריטי, כי אדם יכול ללמוד הרבה הרבה דעת אלוקים. אבל מה זה משנה? בסדר, אתה לומד הרבה על דעת אלוקים, אתה מבין, אתה הרבה יותר מכיר את הקדוש ברוך הוא, את הרחב, את השגחתו, כן. למה חשוב כל כך לדעת את זה? מה זה משנה את המציאות? איך זה מתקן את העולם? איך זה משנה את הבן אדם? איך זה משנה את החברה? למה שהחברה צריכה באמת להתעסק באלוהים? אולי עדיף שלא. שאלה. זה נושא שני לבירור. למה דעת, הרב כאילו מנסה, למה דעת אלוקים היא קריטית להתפתחות האישית והפרטית והכללית? קודם כל בוא נדבר על של האדם. למה? למה זה כזה חשוב שתתעסק בזה? כאילו קודם כל יש שדעת אלוקים תהיה רצינית. אחרי זה אומר למה זה כל כך חשוב?
חיפוש משמעות, שמוע, אתה עושה מלא דברים שאתה לא מבין מה העניין, אתה מרגיש כאילו...
חפש משמעות, בבקשה.
לא, זה המשמעות, כל דבר אתה תחפש וכאילו עד שאתה תגיע לשור.
בסדר, אז זה דורש, כאילו יש פה איזה... אני חושב שא' וב' הם קשורים אחד לשני. א' הוא יכול להיות קצת יותר מופשט, קצת יותר תיאורטי, קצת יותר כאילו סטרילי בעולם העיוני. ב' הוא כבר אומר, רגע, העולם העיוני הזה צריך להקרין לחיים. מה זה רלוונטי לי כל כך? כן, איך זה מתקן? איך בן אדם שהולך עם השם יום שלם, איך זה הופך אותו לאדם יותר טוב, לאדם יותר טוב לחברה? איך? איך? מה זה נס כזה? בגלל שאתה מאמין? צריך לפרוט את זה לפרוטות פסיכולוגיות, חברתיות, לא אמור. הרב עשה את זה. לזה הוא קורא תרבה מצוות, הוא אומר שזה אתגר גדול. כן, אדם עם אמונה הוא יותר בריא פסיכולוגית, הרב טוען את הטענה הזאת. עכשיו צריך להוכיח אותה, לא אומר את זה, כן. מה זה מקרין על הנפש, על האישיות, על ה... ראינו בפסקה הקודמת דוגמה, שדת אלוקים בריאה, היא מצמיחה אישיות מאוד אופטימית, מאוד לבבית, עם אמון גדול בחיים, כן? הוא רואה בכל דבר סוד, הוא רואה בכל אדם, עומק אינסופי, הוא רואה... זה לא בלי מילים, כשהוא חי אמונה כזאת, אז ככה הוא נפגש עם כל דבר במציאות. במובן הזה זה ממש, אתה רואה את זה ממש ב... כשאדם באמת מאמין, אתה רואה את זה בחוש. טוב, אני אולי אביא פסקה משלימה, תראו את סעיף כ"ח, נעלה קצת. אחרי זה נחזור ל... מה שמבינים את האמונה בצורה מקולקלת, קטנה וחשוכה, גורם לכפירה שתישא את ראשה. כן, זה השלמה של מה שדיברנו. כשתפיסות של דעת אלוקים מקולקלות, קטנות וחשוכות, כל אחד מהם זה סוג אחר של דעת אלוקים. יש דעת אלוקים מקולקלת, פשוט טעות, פשוט שטות. יש לפעמים קטנה, היא לא טעות, היא פשוט מקובצת, קטנונית. זה הוא צודק, זה מה שכתוב בתורה, זה המצווה. אבל זה קטן, זה בלי שום הקשר, בלי שום משמעות, בלי שום איזה מרחב נשימה, איזה... ככה זה. לפעמים זה אפילו אגואיסטי, או שפה אגואיסטית, או שפה... ויש לפעמים חשוכה. חשוכה זה אווירה קודרת. לפעמים יש דעת אלוקים, שיכול להיות שהיא אמיתית ויכול להיות שהיא זה, אבל יש בה משהו קודר, נגד החיים כזה. משהו אפל, סגפני. אז יש כל מיני צורות פה, מגדיר פה שלוש צורות. קולקלת, קטנה וחשוכה. שלושת אלה גורמים לכפירה שתיסע את ראשה. זה מזמין התנגדות.
אבל זה לא הפוך אבל.
שמה? לא. שוב, לא, יש פה איזה לופ. כאילו, רב אומר, בעיקרון, במצב בריא, אנחנו היינו מורים, בתי המדרש שאמרו לשאול שאלות. צורה טובה, בריאה, כמו שעשו את זה בהלכה, כמו שעשו את זה בגמרא, כמו שעשו את זה גם באמונה, היה אמור להתפתח לימוד עמוק ורציני של אמונה, עם שאלות רציניות ומוכנות לבירורים מאוד עזים. וגדולי ישראל כן עברו שם, אבל זה לא היה מיינסטרים הישיבתי, כן? זה לא קרה, זה תאונה שזה לא קרה. ואז השאלות היו צריכות להגיע מבחוץ. עכשיו, כשהן מגיעות מבחוץ, הן כבר לא כאלה יפות וסטריליות. הן כבר חוצפניות, והן כבר מנגחות, והן כבר מזלזלות, כן? ואז, אז אתה אומר, רגע, רגע, אתה לא רוצה לשאול שאלות, כי תראה איך זה נראה. אז הרב אומר לך, לא, לא, חביבי. זה כי נרדמת בשמירה. כיוון שאתה לא שאלת את השאלות ולא עשית את הבירור, אז צריך פטיש 5 קילו בשביל שתתעורר. אבל שאלה היא דבר בריא. הנה אומר, וזוהי המגמה השגחית בבניין העולם של מציאות רגש הכפירה וכל תיאוריה, כדי להעיר את כוח החיים שבאמונה בכל לב. למען תבוא האמונה למרום מעלתה. למה יש בכלל כפירה בעולם? למה בכלל יש רגש כזה מוכן, מונח אצלנו, של ספקנות, של ערעור, של רצון לפרק את הכל מבחינה רעיונית, כן? יש את זה, אנחנו מכירים את זה, אני מכיר את זה, מצוין, כן? הוא אומר, זה בדיוק, זה לא לתת לאמונה להישאר שעננה ושטוחה, פשטנית. הכפירה היא חלק, הרב רואה את הכפירה כחלק מרגש האמונה. כאילו יש מכלול, קוראים לו האמונה. בתוך האמונה יש את התמימות, שזה חלק מאוד חשוב. אבל אם היה רק את התמימות, זה הופך להיות שטחיות, כן? פשטנות או כל מיני דברים כאלה, נאיביות וכו' וכו'. אז יש כפירה שכל פעם דוקרת את התמימות ומזרימה אדם חדש של אמונה, מה שהוא קורא לה, אמונה גבוהה. למען תבוא האמונה למרום מעלתה. היא כאילו האמונה יש לה איזה נטייה לרדת ולהפוך להיות בהתחלה תמימות, אחרי זה נאיביות ואחרי זה טיפשות. פטי מאמין לכל דבר, כן? אז הכפירה כל פעם נותנת לה איזה שוק חשמלי כזה, איזה דקירה, כדי להחזיר אותה למצב המלא שלה, השלם שלה. עד שתכלול אימה. עכשיו, הרב, הכפירה תמיד, עוד נקודה שהכפירה גורמת, זה שהכפירה תמיד היא מראה הפוכה לאמונה. זאת אומרת, היא תמיד תציג לה את מה שהיא עדיין לא הגיעה אליה. אני אסביר. נגיד, הכפירה החילונית, הציונית, כן? על מה היא ישבה בסוף? ישבה על שלושה רכיבים. היא טענה, אצלנו נמצא החופש, קראו להם החופשים בהתחלה, כן? אצלנו נמצא החופש, אצלנו נמצאת הגבורה. אתם נתקעתם בגלות, אנחנו בונים פה מדינה, כן? ואצלנו נמצא השכל. אתם רגשנים, סנטימנטליים, אנחנו... עכשיו, ועל שלושת האלה, ולפעמים גם אצלנו נמצא המוסר. זה גם, לפעמים גם, אפשר להגיד אפילו 4 רכיבים. עכשיו, הרב אומר, אתה יכול להגיד, לא נכון, גם אצלנו יש שכל, לא נכון, גם אצלנו... עכשיו אומר, רגע, אל תתכחש. אומר, אם הם מציגים לך נתונים, תוצאות, אם באמת אתה מזהה בעולם החילוני יותר חופש, אני לא מדבר על חופש של הפקרות, באמת, חופש זה עניין של אנשים שבאים באמת בעמדה פתוחה, מזדהה. כשהוא אומר משהו, הוא עומד מאחוריו. הוא לא מצטט לך את הרב שלו. והוא לא מצטט לך זה. אם הוא אומר משהו, הוא עבר דרך זה, הוא שקל את זה, הוא מזוהה עם זה, הוא הלך עם זה, זה בא במקום מאוד שלא. זה נקרא חופש, כן? אותנטיות, מה שנקרא היום, כן? אז תבין, הוא צועק על האמונה, את לא אותנטית. הוא צועק על בתי מדרש, אתם לא אותנטיים, וזה האתגר שלך. הרב אומר, במקום לדחות הצעקה ולהגיד, אנחנו נצח אתכם ואיכשהו נכניע אתכם, ויכול להיות שזה אפילו יצליח, אתה מאבד את ההשגחה. ההשגחה אומרת, הקדוש ברוך הוא צועק לך מהחלון של הבית מדרש, דרך החצוף הזה, דרך החוץ פייסגה, הוא צועק לך, שכחתם חופש בבית מדרש, תכניסו את הרכיב הזה, שכחתם גבורה, שכחתם שיש חיים שם בחוץ, שכחתם ביקורתיות. אז הכפירה, איך הוא אומר, הכפירה מאירה את כוח חיים עד שתכלול עימה את הטוב הכלול בתכנים התיאוריים של הכפרנות. התכנים התיאוריים של הכפרנות זה כמו הרכיבים שאמרתי עכשיו. הכפירה דוחפת את האמונה להגיד, את לא שלמה, שכחת רכיבים בחוץ, אני מעיפה אליך את זה בכדור בוץ, כן? חזרה, עכשיו את יכולה, עכשיו ניכנסתי למלחמה, זה האינסטינקט הדתי הרגיל. הרב מחדש, וזה חידוש גדול של אדם פנימי, הוא אומר, בואו נקרא את זה עכשיו רגע בעיניים, למה הקדוש ברוך הוא עשה את כל הסיפור הזה? מה ההשגחה? אנחנו קוראים לזה המגמה ההשגחית. ההשגחה היא כדי שהאמונה תתעלה. זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא. אז כדי שהאמונה תתעלה, זה מגיע מחוצפה חיצונית שאומרת לאמונה, אין בך את זה, אין בך את זה. אין... והאמונה צריכה לשמוע, מי שנמצא בעמדה של האמונה, לשמוע ולהקשיב אותו ולהכיל את זה. להכיל לא את הבוז, להכיל את ללמוד באמת את הרכיבים האלה. זה קורה דרך אגב. העולם הדתי היום, ודאי הדתי-לאומי, אבל גם האזורים החסידיים והחרדים וזה. היום אתה רואה הרבה יותר את הרכיבים האלה, עד הרב טוען שזה הניצחון על הכפירה. הניצחון על הכפירה כשאתה מייתר אותה. כל עוד אני צריך את הכפירה כדי לבנות מדינה, אז היא תישאר. ברגע שאני יכול לבנות מדינה ועדיין להאמין, אז לא צריך אותה. לא חייבים לקפור, לא צריך לקפור. אפשר לבנות מדינה ולהיות בתנועה פנימית, עירת שמיים. כל עוד צריך את החופש מהאזורים החילוניים והמופקרים, אז היו שם. ברגע שאני באמת, עכשיו להכניס חופש זה יותר קשה אפילו להכניס גבורה, כי חופש חופש. כן, להיות באמת. להיות מסוגל להיות בעצמאות מחשבתית, באותנטיות, בכנות, בתוך השפה הדתית, זה לא קל תמיד.
איפה זה קיים
אצל
החרדים?
מה? אצל החרדים? אני אומר, שוב, כל אחד, כל ציבור והתהליכים שלו, אבל גם החרדים, בחדרי חרדים, מה שנקרא, כן? אתה רואה הרבה יותר שיח חופשי. שוב, אתה יודע, לא, כנס איתי לאיזה חצר של בדיוק של מאה שערים, אני לא יודע בדיוק.
לא, אני משנה, יש בין דם לשליחים.
ברור, אבל אין מה להתראה, תשמע, אין בכלל מה להשוות.
מה שהיה בקולוג'יקי?
מה שהיה אפילו לפני 30 שנה, במאה שעור. כן. גם הפתיחות האינטלקטואלית, גם הספרים, איזה ספרים קוראים, איזה ספרים, פעם, כאילו. מי קרא הרב קוק חרדי? רבי נחמן, עזוב הרב קוק.
מה הם קוראים?
בטח. בסדר, שמים על זה, זה עטיפה שחורה בדם רישיר. כן? לא אגיד לך כולם, אני לא אגיד לך, לא, אין לי... זה שבכלל זה תופעות קיימות, ויש חרדים בשוק העבודה, לא בגלל שדחפו אותם הציונים, כן? בגלל ש... משהו בתפיסה קצת השתנה, מבפנים, עד שהוא מסוגל אפילו לדחוף מישהו, או לגבות מישהו, להיות בשוק העבודה. ולא רק אישה.
הרב, זה מאוד דיעבדי, כי
אנחנו
דיברנו על השגחה, על היכולת כאילו...
השגחה, לא, אז אני אומר, חלק מזה זה פיעפוע כאילו שקורה מעצמו. המציאות וזה, זה חלק מהחברה, אבל לא, זה לא רק, כי יש גם לאט לאט למידה.
אבל כל עוד זה לא הולך התחילה
בהבחנות כאלה, אז...
בסדר, לפעמים זה מגיע משם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בכל מיני צורות. חלק מזה בצורה מודעת, חלק בצורה לא מודעת. השגחה היא עובדת בהרבה כיוונים. חלק מזה, ברור שהכי טוב, אתה צודק, שהכי טוב שהשינוי יהיה מודע. וזה גם מזרז את הקצב השינוי. כשאתה מבין את ההתרחשות ולאן היא לוקחת אותך, אז התקופה שלך יותר אמיתית, יותר נכונה, יותר מהירה. אבל זה תהליכים שאתה גם רואה, לכן גם זה מזעזע את המציאות החילונית חזרה. כי פתאום אומרים, רגע, אז מה... מה הבשורה שלנו כבר? בסדר, יש לימודי ליבה. יש חשיבה מדעית. יש זה... הנה, יש כבר קורס צינים, חצי דתיים. רגע, אז מה הבשורה שלנו? הבשורה הייתה פה, 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 פה. פתאום כאילו כל המקומות שהיו הבשורה, כבר לא בשורה. לא שאין שם חילונים, לא הקטע שאין שם, זה כבר לא בשורה חילונית. אתה לא צריך להיות חילוני בשביל להיות שם. נגמר, בסדר, החלנו. ואז זה מבהיל, אז רגע, אז מה אני מביא? אני חושב שהיום עדיין המקום היחיד, וגם זה בשינוי, שהוא, זה העולם האומנותי. אבל גם זה מתחיל להיות לאט לאט, בזכות הבא לתשובה. שכבר קנו את הכלים בחילוניות, ועכשיו הם באים האורות בזה. אז גם זה פתאום, עד שלאט לאט, אתה רואה כאילו, יש בית ספר כבר למזמור, ויש כבר זה, ויש פה עוד 10 שנים, שכבר יהיה אומנים דתיים נורמליים. לא, לא, סתם, אני אומר, בסדר גודל, לא, אני אומר, בקנה מידה שהוא כאילו כבר כמו שאתה לא מתרשם, היום זה כאילו אומן עדיין מגזרי, או כאילו עדיין מסומן, הכוכב הדתי-לאומי, לא יודע מה, הכוכב החרדי, באיזשהו שלב זה כבר גם זה התשתש, זה כבר קורה הרבה, אני אומר, אבל... ואז בנקודה מסוימת, נגיד, יש אזורים שעדיין הרבה, לא, תיאטרון, קולנוע, נכון, לא יודע, יש אזורים, ציור. זה אזורים פחות אבל פופולריים, אז הם פחות... כן, הכל. עכשיו, זה לא שאנחנו רוצים להיות כדורגלני העונה, כן, אבל... אבל סתם, אני אומר את זה כדוגמה. שאתה רואה שחלק מהבעלה היא שפתאום אתה קצת... זה כבר לא בשורה שלך. אז מה הבשורה שלי? אני אפסיק לדבר על זה הרבה.
אז זה דוגמה לקידוש החול או לחילון שלנו? מה ההבדל?
אז זה קורה, אתה צודק, זה קורה לפעמים ככה, לפעמים ככה. זאת אומרת, כשזה, זה, זה, זה כבר עניין של כוונות, ושל מודעות, ושל דומיננטי ל... יש לפעמים שאתה כאילו נכנע לקונצנזוס שהוא חילוני בעצם, אז אתה בסך הכל דתי מחמד, מה שנקרא. ויש, יש צעד הפוך, שאתה באמת מאמין שהאמונה שלך, אתה יודע מה זה, אפילו לא בשביל היצירה, אם אני אחדד את זה עוד יותר. האמונה שלך זקוקה לחופש. זה לא כי החופש חשוב, זה לא כי האידאל העליון בתרבות המערבית זה חופש. גם לנו חשוב חופש, וגם אנחנו, גם הדתיים חשוב לחופש. לא, אני באמת מאמין, וברוך השם שהתרבות החילונית הזכירה לי את זה, שהחופש, הרב כותב הרבה פסקאות, שהחופש הוא ממש צלם אלוקים שבאדם. זה לא איזה מותרות, או איזה אישור קו עם התרבות הנוכחית. חופש זה אדם, כאילו איך יכול להיות התרחשות פנימית בלי חופש?
אז בעצם
זה שאומר,
אתה
מדבר
על
אותנו,
אתה
מדבר
על
הדתיים,
אתה
מדבר
על
הדתיים,
אתה מדבר על
נכון, אז ההבדל הוא רק יותר ויותר, צודק שיותר ויותר ההבדלים הם בעולם הפנימי, בהקשר. זה עולם הרבה יותר, שכאילו ההבדלים הם הרבה יותר בממדי העומק, אבל זה אומר שמי שלא מצליח לחפור לממדי העומק, קלות יכול להתערבב כל הכיוונים. זה היום הבלגן, כאילו. בואו, תראו את איך הרב מסיים פה את הפסקה. מה השעה?
שעה.
אז אני קרא קורא את כל, את כל המשפט, כי הוא משפט ארוך. זוהי המגמה השגחית בבניין העולם של מציאות רגש הכפירה וכל תיאוריה, כל הנוכחות הזאת של הרגש בלב ובכלל כל התרבות של כפירה, הוא כדי להאיר את כוח החיים שבאמונה בכל לב, למען תבוא האמונה למרום העלתה. מה זה מרום העלתה? כשתכלול עימה גם את הטוב הכלול בתכנים התיאוריים של הכפרנות. הכפירה כאילו כל פעם מביאה לה איזה תמיד התנגשות בעם ישראל עם תרבות חיצונית, לפעמים אפילו אויב, הייתה גם איזו התרוממות של אכלה, אם היא אכלה עמוקה. צריך רמבה בשביל להכיל את התרבות היוונית, וצריך וכו' וכו', כן? חזל כדי שיכילו כל מיני...
או של נפילה.
כן, זה מה שאומר, זה תמיד, זה הבחירה, זה המוקד של הבחירה. ההתנגשות היא או שאתה נופל אל הצד ה... או שאתה באמת לוקח אותו אליך. כאילו, מצליח להבין שזה... ותהיה אמונה שלמה בכל מילואיה. אז יוותר, ייותר, סליחה, הנה. זה נקרא מה שאמרתי כמובן, לייתר. כל התוכן של הכלכלה שהכפירה עושה בה. לא צריך כבר להתכלכל בשביל להיות ככה. אפשר לעשות את זה מקום מקום, נקי, טהור, מאמין, קדוש. לא צריך את כל ה... תפאורה והתרבות והכופרת. אז יוותר כל התוכן של הכלכלה שכבר עושה בעולם לטובה, וגם האבדון הכפרני ישוב להיות רקלין מלא עדן. ויעשה מדברה, זה הכפירה, שנשממה, עושה שממה מהכל, כעדן, וערבתה כגן השם. טויף. נמשיך בזה שבוע הבא, בקוו, נחזור לקוו.
תודה.